היי מאזינים ומאזינות יקרים, מה שלומכם? תודה שחזרתם, אנחנו בפרק 17 כבר, והיום אני אדבר על גזלייטינג. מי לא שמע על המונח הזה, גזלייטינג? נהיה כזה טרנדי. האמת שכבר לא מעט שנים. גזילות דעת בעברית. טוב, אז העניין הוא שאני רוצה להסביר על המושג באופן הכי תמציתי שיש, בגלל שזה מאוד טרנדי בשנים האחרונות. אני בטוח שכבר רובכם מכירים את הדבר הזה. דרך אגב, אחת הבעיות היא גם שמשתמשים בזה באופן כל כך שגור, שלפעמים זה יוצא מקונטקסט וזה שימוש לא נכון. אז כן חשוב שאני אסביר מה זה. השם הפחות טרנדי של גזלייטינג זה קרייזי מייקינג, שזה שם שיותר מתאר את התופעה, אבל הוא פחות טרנדי באמת. אבל בואו נתחיל עם החלק הפחות מעניין, אוקיי? ונסביר למען מי שלא מכיר מה זה גזלייטינג. בגדול מדובר בהתעללות שנעשית במערכת יחסים עם אדם קרוב, לרוב משפחתי או זוגי, וההתעללות הזאת לרוב גם לא נעשית באופן מודע. כלומר, המתעלל, הוא כן יודע שהוא עושה את זה, אבל הוא לא מתכנן לעשות את זה. זה נובע מתוך פתולוגיות שלו עם עצמו, בעיקר מאובססיה לשליטה. וכן, אתם יכולים לתאר לעצמכם שלרוב מדובר בנרקסיסטים המגלמים את האדם המתעלל. השם גזלייטינג הוא למעשה מבוסס על רפרנס לסרט בעל אותו שם, בעברית אורות הגז. והסרט הזה עוקב אחרי מערכת יחסים של זוג, כשהגבר מנסה להשיג שליטה טוטלית על בת זוגו, על ידי כך שהוא עושה כל מיני פעולות שגורמות לה להתחיל לחשוב שהיא משוגעת. אז גזלייטינג זה תהליך ארוך ועקבי של התעללות, שגורם לאדם להטיל ספק בעצמו ובשפיותו. ועכשיו אתן לכם כמה דוגמאות, ובזה נגמור את העניין ונמשיך הלאה. דוד פעם אחת אמר לאמא שלו שהוא רוצה לדבר איתה. הוא שאל אותה אם זוכרת שהתנהגה לא יפה. והיא אמרה לו, אני? לא, מתי? ואז הוא הזכיר לה שזה קרה באותו יום, היום התיקט אותי. ואז היא אמרה לו שהיא רק הזיזה אותו בשביל שיבין שהוא צריך לסדר את הצעצועים שלו יותר מהר. והוא אמר לה, אבל זה כאב. אז היא אמרה לו, זה היה בגללך, כי אתה היית צריך לעשות את מה שביקשתי. וזה המשיך לדיאלוג שכל פעם היא שינתה את הגרסה שלה. זה קצת כמו סימפטום הבא למכה. תראי מה גרמת לי לעשות, וכל מיני כאלה. אז אתם מבינים, יש כאן איזשהו דפוס התנהגות של הכחשה מצד אחד, והקטנת העניין מהצד השני, עד לשינוי המציאות כשצריך, בסופו של דבר. כשהדבר הזה קורה באופן קונסיסטנטי ולאורך זמן, התוצאה היא שדוד האמין בדברים שטפטפו לו למוח, למרות שהם לא נכונים. למשל, כשהוא היה בגן, הוא היה בטוח שיש מצלמה, כי אמא שלו אמרה לו שיש מצלמה, ושאם הוא יספר את מה שהיא עושה לו, אז היא תדע, היא תסתכל במצלמה ותדע. ושאם הוא יגיד שהיא מרביצה לו, זה לשקר, כי למעשה היא רק עוצרת אותו, ומה שהיא עושה זה בכלל חשוב, או שכל האימהות עושות ככה, או שהוא אשם בזה שהיא עושה לו חזק. ואז אני אמרתי לו שאין מצלמה בגן, והוא לא האמין לי. אז אני אמרתי לו, תשאל את הצוות בגן. ואני אמרתי גם, כאילו, אם אין מצלמה אז תגידו לו את האמת. וכל הצוות בגן אמר לו שאין מצלמה, והוא לא רצה להאמין שזה נכון, והוא בכה כשהוא הבין שאין מצלמה. השיא של הדבר הזה, אולי הדוגמה הכי טובה שאני אוכל לתת לכם, זה היה פשוט במשפט שהוא אמר לי, אני אוהב שאמא מרביצה לי. אבל עכשיו אני אדבר על מה שאני כן רוצה לדבר עליו בעניין הגזלייטינג. כי אני התעניינתי בנושא הזה לא מעט. בעיקר בשביל לקבל כלים לאיך לעזור למי שעובר את הדבר הזה. והנה הבעיה שנתקלתי בה. תמיד הרגשתי שלא נגעו באישו עצמו. כלומר, זה לא שנתנו טיפים גרועים, אלא שתמיד הם לא מספיק טובים. זה סך הכל סבבה להגיד להתנתק מהאדם, אבל זה לא חל על חסרי ישע, או להגיד תציב את הגבולות שלך, או תשאיר את התקשורת מינימלית, או תתנתק רגשית, וכל מיני דברים מהסוג הזה. אני לא מצאתי דבר אחד שאני יכול להשתמש בו כדי לעזור לדוד להתמודד עם זה שכשאני לא נמצא, והוא נמצא שם לבד, ושהוא באמת יכול ליישם. ושלא נדבר על העצה של לפנות למוסד שמטפל בדברים מהסוג הזה, כמו רווחה או משטרה. לבעייתיות של הדבר הזה הקדשתי פרק שלם. מי שרוצה להזין לו זה נקרא אלימות במשפחה. בעבר דיברתי על עוד משהו שמתקשר לכל הטיפים שציינתי מקודם, כי כל הטיפים נותנים איזשהו מסר של התעלמות. יש לזה אפילו שם באנגלית, No Contact Approach או משהו כזה. הרי כל הדברים האלו באופן מסוים, הם אומרים שצריך להתעלם. והנה הפרדוקס, שבשביל להתעלם, נדרשות אנרגיות לא מעטות. והתעלמות זה נשמע כמו משהו פסיבי, אבל ההפך הוא הנכון. כי לעצום את העיניים מול משהו שברור שהוא נוכח, זה דבר שלא רק שהוא לא מועיל, הוא גם קשה, ויש לו מחיר כבד. אתם יודעים, אולי זה ישמע לא קשור, אבל תמיד עשיתי רושם של אדם אדיש. אני קראתי באיזשהו מקום, אבל שאנשים רגישים מאוד, הם הרבה פעמים עושים בדיוק את הרושם הזה. ואני חושב שיש בזה משהו נכון, כי בסופו של דבר, כשיש בך רגישות לדברים, אתה לפעמים חייב לאבד את מה שקורה מולך. אתה פשוט לא יכול להתעלם מזה, אבל בגלל האינטנסיביות, ובגלל שאתה כבר מנתח את הכל לעומק, אתה כבר מסיים את התהליך הרבה, הרבה לפני אנשים שנמצאים במקום פחות או יותר ממוצע בסקלת סף הרגישות. אז אני רק כמו אדישות. לפעמים זה חייב להיראות ככה. והסיבה שאני מסביר את זה, זה בגלל שאדם שעובר גזלייטינג על ידי מישהו שהוא קרוב אליו, נגיד אימא שלו, אז הוא צריך לנתח את הדבר הזה, זאת אומרת, הוא צריך להכיר בעובדה מאוד מצערת, ולפעמים גם בגיל מאוד צעיר, והוא חייב לחוות איזשהו אובדן שדומה באופן מסוים למוות. זה לא מוות פרסה, אבל לצורך העניין, האובדן הוא שאתה יודע שאמא לא תשתנה. והתקווה הזאת צריכה להימחק. כי כל אשליה קטנה לתקווה הזאת, זה להסיט את המבט מהתמודדות עם הכאב. ומכאן הובעת הביקורת שלי על עצת ה-No Contact. כי הנה מה שקורה. כשאתה בורח מלתקשר עם עצמך, ואתה תולה את השפיות שלך בזה שתתנתק מהאדם המתעלל, אף אחד לא מבטיח לך שהקול של האדם המתעלל לא יופיע אחר כך בתוך הראש שלך. וככל שתנסה להילחם בזה, אתה רק תשקע עוד יותר בשנאה עצמית, וככה ההתעללות תימשך ותימשך. האדם המתעלל יכול למות ועדיין להיות מגולם בתוך המחשבות הפנימיות. אבל אחת המתנות שלנו גם היא שאנחנו יכולים לדבר עם עצמנו. ואני אסביר לכם למה זה חשוב. למשל, באחד הריבים שלי עם דוד, הוא ניסה לצאת מזה על ידי ככה שהוא פתאום משנה את ההתנהגות. כי שאלתי אותו שאלות שהוא כבר יודע שלענות עליהן משמעותן שהוא מודה בטעות, וזה היה לו קשה. הוא שאל אותי למה אני מתעקש לשאול אותו שאלות קשות ומסובכות. בסוגריים אני רק אגיד שהן לא באמת מסובכות, אלא פחות כיפיות. כמו למשל, האם נעלבת כשאמרתי לך שאני כועס עליך? אמרתי לו שחשוב לענות על שאלות מסובכות, כי אם לא נענה עליהן, ינו עליהן בשבילנו, והחליטו עבורנו מה אנחנו מרגישים. אני אתן לך דוגמה. אתה זוכר שלפני שנה בערך אמרת לי שאת אוהב שאמא מרביצה לך? הוא אמר לי שכן. ושהוא בכלל לא אוהב שהיא מרביצה לו, שהוא שונא שהיא מרביצה לו. אמרתי לו, נכון, אבל היום אתה יכול להגיד את זה, בגלל שענית על השאלה, מה אני מרגיש. כי הבנת שיש לזה שם, וזה לא אהבה. אם לא היית עושה את זה, אולי עדיין היית חושב שאתה אוהב את זה. אני גם אמרתי לו, אתה יודע, אני לא נמצא איתך כשאתה שם, אבל אני תמיד חשבתי וחושב מה אני יכול לעשות כדי לעזור לך, והדבר היחיד שבאמת יעזור לך כשאני לא שם, הוא לעשות את הדבר הזה. תשאל את עצמך מה אתה מרגיש, ותענה על זה. אתה יכול לעשות את זה בלב, אבל ברגע שתעשה את זה אתה תבין שמה שאמא אומרת או עושה, לפעמים הוא לא תמיד נכון או צודק או הגיוני, וגם לפעמים זה לא אשמתך. אתם מבינים, יש משהו הפוך במסר של לנתק קשר, בזה שאני אומר, תשאל את עצמך מה אני מרגיש. כי לנתק את הקשר זה להימנע מאימות. ולהגיד מה אני מרגיש זה לא להימנע מאימות. העניין הוא שזה נראה מהצד שאין שום טעם באימות. כיוון שכבר אמרנו, הסכמנו שמקודם שהאדם המתעלל הוא לא ישתנה. זה אובדן שהוא כמו מוות. ומוות הוא בלתי הפיך. אבל הקטע זה שהאימות הוא לא עבור המתעלל. הוא עבור הכל בראש. כי אם לא נכיר בו, לעולם לא נרגיש שאנחנו יכולים להתאמת איתו. וזה ילווה אותנו שנים קדימה. וההבדל הזה זה הכל. בעבר סיפרתי לפסיכולוג שלי על אחד מאותם ריבים שהיו לי עם אמא שלי. עכשיו הוא כבר יודע שאני מזמן ויתרתי על התקווה לשנות אותה. והוא שאל אותי, אז למה בכל זאת אני רב איתה? מה הטעם? מה אני מרוויח מזה? וניסיתי להסביר, אבל עכשיו אני רק מבין שאני יכול לתת לזה שם. כי אז בפגישה אני פתרתי את זה בכך שאני, בצורה קצת מתחכמת, אני אמרתי לו שנאה בעברה נגדית, שזה מושג בפסיכולוגיה שאני למדתי באותה תקופה, שהוא לא נכון במקרה שלי. אבל זה נורא כללי ומרוחק, ולא נוגע, לא נוגע במהות של הקשר האישי שלי עם אמא שלי. אבל עכשיו אני יכול להסביר את העניין באופן ברור יותר, כי לי זה ברור. האימות הוא לא חסר טעם, אפילו שהנרקסיסט לא ישתנה. יש לו משמעות אחרת, עבורי, והוא לדעת מה אני מרגיש. אתם מבינים? אם אני אאמין לצורך העניין שאני לא מעריך את אמא שלי כי היא אמרה שאני לא מעריך אותה, זה לא שונה מזה שדוד יאמין שהוא אוהב, את זה שאמא מרביצה לו. אז הנה משהו שלמדתי מהבן שלי, והיום אני מלמד אותו בחזרה את מה שהוא לימד אותי. כי אני לא רוצה שיאבד את היכולת הזאת. כשהוא היה קטן, בערך בגיל 3.5, הייתי שואל אותו באופן רנדומלי באמצע היום, דוד, מה אתה מרגיש? זה תמיד היה מפתיע ומקרי, אבל תמיד הוא גם ענה לי ישר, בלי לחשוב על זה יותר מדי. היום, כשהוא בן 7, קשה לו לענות על זה, ולפעמים הוא אומר שכלום. וזה הגיוני, זה מה שקורה כשמתבגרים. הסביבה מרחיקה את האדם מעצמו. ופתאום הוא צריך לחשוב על מה יחשבו עליו, והאם הוא רוצה שזה מה שיחשבו עליו. אז הוא מהסס. תהליך של סירוס. אבל כשהוא היה קטן, והייתה לו תשובה קבועה, כשהוא היה מרגיש שמח, וכשהוא היה מרגיש עצוב. וזה היה גאוני. כי זו תשובה של מישהו שמאוד מחובר לעצמו. כשהוא שמח, אז הוא היה אומר, אני מרגיש משהו טוב בידיים. וכשהוא היה עצוב, אז הוא אמר שהוא מרגיש משהו קר בעיניים. מאזינים ומאזינות יקרים, המון תודה לכם. ונתראה בפרק הבא. 1, 2, 3, 4.
troubled time. I learned to drive, and he told me he'd never survive. Grab your mother's keys, we're leaving. Kids won't be so hard, but in my dreams we're still screaming and running through the yard. When all of the walls that they built in the 70s finally fall, and all of the houses they built in the 70s finally fall, and nothing at all, and nothing at all, it meant nothing.
Sometimes I can't believe it,
I'm moving past the feeling.
Sometimes I can't believe it,
I'm moving past the feeling again. Kids won't be so hard, but in my dreams we're still screaming and running. When all of the walls that they built in the 70s finally fall, and all of the houses they built in the 70s finally fall, and nothing at all, and nothing at all, it meant nothing.
Sometimes I can't believe it,
I'm moving past. Show her some beauty before damage is done. But it's too much to ask, it's too much to ask. Send me a perfect son. Under the overpass, in the parking lot, we're still waiting, it's already past. So move your feet from hot pavement and into the grass, 'cause it's already past, it's already, already.